בפעם שעברה ראינו שמצד אחד, בוא נאמר ככה, חילקנו את השיעור בפעם שעברה קודם כל להתמודדות עם הגלות, נכון? ההכרעה הערכית של דניאל, חנינה מישאל ועזריה, שהמצב כרגע הוא לא מצב זמני, לא מצב עובר, אלא יש כאן גלות, והגלות מזמנת סוגים אחרים של התמודדות, ולכן הם לא רוצים להתגאל בפטפג המלך, שזה אחרי זה התפתח לגזירת פיתם, יינם ושמנם. וראינו גם שברגע שהגזירה הזאת נפרצת, ברגע שהסכר הזה נפרץ, אז מתחיל תהליך התבוללות חריף, תהליך התבוללות סוער, שבעצם בא לידי ביטוי בצורה כזו או אחרת, תודה רבה, במגילת אסתר. עוד שאלנו את עצמנו בפעם שעברה, למה הקדוש ברוך הוא נגלה אל נבוכדנצר בחלום, ולמה הוא לוקח ממנו את החלום, מפני שנבוכדנצר קם בבוקר, ותטפה עם רוחו, הוא לא זוכר לא את החלום וגם לא את הפתרון, כן? הוא מנסה, מבקש מהחרטומים, מהאשפים שלו, מחשבים שיגידו לו גם את החלום וגם את הפתרון, והם מסרבים פקודה, כי הם אומרים אין דבר כזה. בדקנו בכל ספרי החרטומים, והדבר היחיד שיש זה שאומרים את החלום, ואנחנו ניתן את הפתרון. שאלנו את עצמנו, אולי בזה סיימנו, יכול להיות, מה אתה, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא מצד אחד מגלה, אומר לו חלום מצד אחד, ומצד שני לוקח לו אותו. אז פתחנו איזה פתח שכמובן מאוד קשור לפרשת השבוע שלפנינו, פרשת מקץ, וגם לפרשה שהייתה, פרשת וישב, על עולם החלומות. אם אצל עם ישראל יש לנו נבואה, נבואה זה התגלות ישירה של רצון השם יתברך. במשך למעלה מאלף שנים ידענו, או לפחות יכולנו לדעת בכל רגע נתון, מהו הרצון האלוקי. זה עדיין לא שלל את הבחירה, כי עדיין היה הרבה מאוד פעמים קשה לבחור ברצון האלוקי, בפי דברי הנביא, שהרבה פעמים עמד בניגוד להיגיון, בניגוד להערכות הפוליטיות, בניגוד לתבונה המדינית וכו' וכו'. ההליכה אחרי דבר הנביא, אבל לפחות ידענו. לפחות ידענו מהו. ברגע שהולכת ומסתלקת הנבואה, אנחנו פחות ופחות יודעים, ולדוגמה היום, רק בשביל המשל והדוגמה, לגבי מדינת ישראל, הדעות חלוקות, מה היחס האלוקי אליה, בקרב שלומי אמוני ישראל, החל מאלה שרואים במדינת ישראל, קודש קודשים, ראשית צמיחת גאולתנו וכו', ועליהם נמנים היושבים במקום הזה, נאמר, ובקצה השני, מי שרואה בזה מעשה שטן וסתרא אחרא. כן? וכולם אומרים שזה לא רואים, זה ככה הקדוש ברוך הוא, פרשנות אלוקית איך קרה דבר כזה? קרה דבר כזה כי אין נבואה, ואתה צריך עכשיו להתחיל לנחש מהחיבור בין ההיסטוריה לבין מה שאתה יודע מהתנך וכולי, האם הדבר הזה הוא ככה או ככה, ואני חייב לומר שגם בדעות בעינינו מוזרות, הזויות, שרואות במדינה מעשי שטן וכולי, הם לא מונפצות משום דבר. יש להם טענות שיש ספר אחד שבעצם מבסס את הטענה בצורה מעמיקה יחסית, זה נקרא ויואל מוישה. הוא אומר, שמע, אנחנו רואים איך יכול להיות שדבר מתוקן יבוא על ידי אנשים שהם באורח החיים הפרטי שלהם, הם לא שומרים תורה מצוות, והם הפך זה, והם כופרים וכו' וכו'. עכשיו, לא נתמודד מול הטענות, רק אני אומר, זה המחיר של אובדן נבואה, שאין נבואה. אם הייתה נבואה, היה מגיע הנביא, אומר, כה אמר השם, בארץ ישראל קמה מדינת היהודים, בא וכו' וכו'. אבל אין דבר כזה. אז יש ויכוח. לענייננו כאן, המדרגה אחרי הנבואה זה חלום. ולכן, להוציא את בלעם הרשע שקיבל נבואה, וראינו את התקלות החמורות שהיו מהדבר הזה, אומות העולם מקבלות, מנהיגי אומות העולם מקבלים איזשהם שדרים מריבונו של עולם, וזה דרך חלום. חלום הוא תמיד מעורבב, הוא תמיד מעומעם, הוא תמיד מעורפל, והוא תמיד גם צריך מי שיהיה פותר. פותר החלום, ובהרבה מאוד פעמים זה באמת יהודי. שבא לפתור את החלום. ככה זה עם פרעה ויוסף, בפרשה שלפנינו, ככה זה עם דניאל ונבוכדנצר. אצל דניאל זה יותר גדול, כי הוא גם מגלה לנבוכדנצר את החלום. אני רק רוצה להגיד מילה אחת, אם כבר הזכרנו את יוסף, על פתרון החלום של יוסף. כן? המדרש אומר שהחרטומים, כתוב ואין פותר אותם לפרעה, הם פתרו את הפתרונות, אבל הם לא נכנסו באוזניו של פרעה. מה היו הפתרונות שהחרטומים הציעו? אתם זוכרים? שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר, שבע מדינות אתה קובר, שבע מדינות אתה מפסיד. כאילו... אז עכשיו, אתה אומר לעצמך, מה כל כך מסובך? הרי כל מי שיש לו קצת היגיון, קצת common sense, רואה שמדובר בחלום כלכלי. נכון? אילו, לא צריך יותר ממסובך. פרות על היאור. יאור זה סמל הכלכלה במצרים, פרות, שמנות רזות. לא הבנת את זה, אז שיבולים, זה בכלל במפורש. חיטה, מה אתה מבין? מה העניין? למה לא להבין את זה? זה כל כך פשוט. מה הייתה הגדולה בפתרון של יוסף, שהוא ככה ניחש? גם את העובדה שיוסף ידע לציין את זה בתור יחידות זמן, ולא בתור שבע או שבע, גם היא מאוד מאוד מוסברת, מפני ש... בואו נזכר גם מה החלום הראשון של יוסף. יוסף חולם את השמש, הירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים. כן? זה החלום השני, סליחה, כן. בהתחלה אלומות, ואחרי זה, באלומות אין ציון של מספר. אין ציון של מספר, יש אלומה שלי, אלומה שלכם, הוא לא כותב כמה. אבל אחרי זה, כי אלומות זה יכול להיות כמה בבת אחת, אחרי זה יש מספר. שמש, הירח, 11 כוכבים משתחווים לי. נכון? ואז אבא שלו אומר לו, איזה מין חלום מוזר זה? בוא נבוא אני ואמך ואחריך להשתחוות לך ארץ. לא הגיוני, אתה, אמא שלך מתה. אז זה לא יכול להיות. יש משהו, לפי יעקב, יש משהו מעומעם בחלום הזה, משהו, אין חלום בלי דברים בטלים, אולי זה דבר בטל. ובכלל, למה שיעקב ישתחו... עכשיו, נכון שגם הדבר הזה בסוף יתקיים, אבל יכול להיות שהפירוש הוא אחר. יכול להיות שמראים לי יוסף מהשמיים יחידות זמן. יוסף רואה שמש, ירח ו-11 כוכבים, זה ביחד 13. הפירוש יכול להיות שבעוד 13 שנים ישתחוו לי. וכשזה קורה, כשיוסף בן 30 עומד לפני פרעה במצרים ומריצים אותו מהבור, כשמוצאים את יוסף מהבור, כן? והוא יודע את זה רק כשהוא בתוך הבור, כי כשהוא בתוך הבור והוא מבקש לצאת לפני הזמן, והוא פתאום מקבל עוד כנס של שנתיים, אחרי שהוא פתר שוב פעם את החלום של שר המשקים ושר הרופאים לפי יחידות זמן, כן? אז הוא מבין שמה שהוא ראה אז, 13, זה בעצם יחידות זמן. כשמריצים אותו, אומר, עכשיו הכל ברור, הגיע 13 שנה, מוצאים אותי מהבור, יש לי כאן הזדמנות, ולכן הוא גם פותר לפרעה את החלום ביחידות זמן של שבע, כי בעצם תמיד מראים לו מהשמיים זמנים. אז גם זה יחסית, זה ודאי תבונה, זה חוכמה, אבל גם פה אתה יכול, זה משהו שהוא כבר לומד אותו. מה הגדולה? למה פרעה כל כך מתלהב מיוסף? התשובה היא אחת. כי יוסף גם מציע פתרון. החרטומים לא מסוגלים להציע פתרון. הפתרון שהחרטומים מציעים הוא מהשיטה. זה more of the same, זה מהשיטה עצמה. השיטה המצרית היא תמיד שיטה מעגלית של... זה סגור בפנים, זה מעגל סגור. אין לו יציאות, אין לו חריגות. שבע בנות אתה מוליד, שבע אתה קובר. שבע ארצות אתה כובש, שבע אתה מאבד. היאור יעלה, היאור ירד. הכלכלה אתה... כאילו זה משהו כזה סגור. וזה גם יש, אבל זה... והראשון שנותן את הפתרון, ואני אומר עוד פעם, הפתרון הוא לא כזה... הוא לא... אני חושב שהחרטומים לא נתנו לפרעה את הפתרון הכלכלי הזה, כי הם פשוט פחדו להגיד לו, תשמע, יש שבע שנים טובות, ואחרי זה יש שבע שנים רעות, שתגמור... הוא יהרוג אותם במקום. מעניין להגיד, שבע בנות אתה מוליד, שבע אתה קובר. כן, אז לא, אתה קובר... זה לא זה, כי אתה קובר... כבשת שבע ארצות, תפסדת, אבל מצרים נשארה. היית אימפריה, חזרת להיות מדינה רגילה. בסדר גמור. זה הכל שומר על משהו קבוע ונשאר. דרך אגב, אצל התימנים, יש כאן תימנים? יש פה מישהו תימני בכיתה? אצל התימנים, לא זוכר שם, עם בלדים, לא זוכר את זה, אבל יש בנוסח הברכות, הרחמון יברך את בעל הבית הזה, בבנים שיחיו ובבנות שלא ימותו. יש כזה, תסתכלו, איך כתוב שם? זה הנוסח. זה האמת לאמיתה, ואומרים שזה בגלל שהיה... היו חוטפים את הבנות, האסלאם, והורגים אותם וזה. אז... אבל היום זה נשמע קצת לא טוב, כן. מה? כן. אמרת, כאילו, דיברת עכשיו בכותרות, הפסיכולוגיה, מי זה הפסיכולוגיה, יש כל מיני שיטות טיפול, יש שיטות טיפול שמאוד מקדמות את האדם, ודווקא משנות אותו. אני גרשון מחזיר אותנו כאן לעניינים. אני אומר, החרטומים כנראה פחדו להגיד את זה לפרעה, כי המשמעות של החלום של פרעה לפי הפתרון של יוסף, או לפי איך שיוסף פותר את החלום, זה שבעצם מצרים הולכת להימחק. שבע השנים הטובות יימחקו גם היום זה ככה, 7 שנים טובות מבחינת הכלכלה העולמית, מספיקה שנה אחת של משבר עולמי, שלא תזכור מה היה בכלל, כי הכל בנוי על גלגולי כספים, והכל בנוי על השקעות, וברגע שזה נופל, אז כאילו הכל בבת אחת קורס. אז 7 שנים כאלו, באמת לא נודע כי בא אל קרבנה, ועוד שנייה, יכולים לך רק? דורון, חדש, פנים חדשות באו כאן, נכון? קצת, ברוך הבא. אז החידוש של יוסף, זה שהוא פותר. שהוא אומר לפרו, יראה פרו, איש נבון וחכם, וישלט פקידים, ויפקד פקידים, וכאילו הוא מכניס כאן איזה תנועה בתוך הדטרמיניזם הזה, פרו בהלם, איך יכול להיות? עכשיו, באמת, יוסף הוא כזה רפורמטור, הוא הרי בסוף פרשת ויגש, יעביר את העם מקצה לקצה, הוא יעביר אותם, ישנה להם את כל המבנה הכלכלי, יהפוך אותם לסחירים בכלל אצל פרו, יעשה רפורמות אדירות, עצומות, הם בכלל לא מסוגלים לראות את זה, זה רק ראש יהודי יכול לעשות דבר כזה. רק ראש יהודי יכול לחשוב על זה, זה כמו להבדיל, אבל לא, כמו מרקס, שהוא כדי להילחם בשיטה הפאודלית של הצארים, אז הוא אמר, אנחנו נהפוך את הכל, כולם פה יהיו שכירים, הכל יהיה שווה, לא... זה רק ראש יהודי יכול לחשוב על דברים משוגעים כאלה. אז לכן פרעה הוא נדהם מהפתרון של יוסף, כל החרטומים אומרים לפרעה, לא, 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 הוא אומר, רגע, זה... מישהו חייב לפרוץ לי כאן את המעגל, כי הוא קיבל באמת חלום, וגם בפעם שעברה כמדומני, מוזכר כאן שגם הכוזרי, לא יודע אם זה כאן או במקום אחר שאני מלמד את זה, שגם ספר הכוזרי מתחיל מחלום. כן, דורון. דורון מטרקטורון, דבר.
לא, זה נשמע לי מוזר. אם האחרים כל כך חושבים שבעצם ידעו מה החלום, אז לא תפתרון של לבנות איזה מעגורה ולשמור בפנים את התבואה?
אין לך מושג כמה הפתרון הזה קשה. כי מה שיוסף בעצם עושה, זה לא לבנות מעגורה. יוסף בעצם מלאים את כל מצרים. הופך את הכל, מלאים את הכל. זה, הוא מפקיע את הרכוש הפרטי, כל אדם, הרי במצרים כל אחד יש לו נחלה ויש לו בפנים עבדים, הוא מפקיע את הרכוש הפרטי והופך את הכל למולעם, דבר כזה פרק מדינות, כשהמדינה כאילו מנסה להלאים את הכל, והוא עושה את זה מתי? בשנות הסבה, לא בשנות הרעב שלכולם מה לאכול, שלכולם כולם על הזה, הוא אומר להם הכל אליי, אתם תקבלו מה שאתם צריכים והכל אליי, נו זה מי אתה? יכולים למרוד בו, יכולים זה. זה כנראה אחת הסיבות שהוא יכול להאשים את האחים שהם מרגלים. כי באמת היו, היה כל מיני ניסיונות הפיכה. הוא עובר בכל ארץ מצרים. תאר לעצמך שמדינת ישראל מחר, יאיר לפיד, בא אליך ואומר לך, תשמע, חביבי, אני קיבלתי חלום, הולכים להיות עוד 7 שנים. זה, אין יותר משכורות, אין יותר חשבון בנק. כל המדינה, כל אחד יקבל צנע. כמו נחזור תקופת הצנע. קיצוב, כל אחד יקבל תלושי אוכל, זה. וכל הכסף שלך, הכל ילך לאיזה קופה, שבעוד 7 שנים יהיה לנו. מה זה? אה? הוא עשה את זה, צריך להגזים, כן? מה זה? כשמדינה עושה דבר כזה, היה, יש הוותיקים שבינינו זוכרים את המלווה, מלווה שלום הגליל, אתם זוכרים דבר כזה? היה מלחמה, מלחמה כידוע לכם, בין שאר הדברים, היא גם עולה כסף, אז המדינה לקחה, בלי לשאול, לקחה הלוואה מהאזרחים, ואמרה, אני אחזיר לכם, נכשי ארכיב, זה נקרא מביא שלום הגליל, מביא יום הכיפורים, היה... יחזיר, כן, יחזיר, בסדר, יחזיר. היה לא רע, כן. אתה יודע, אחת הטענות הכלכליות החזקות, שמלחמה, בניגוד לתפיסה הרווחת, היא עניין משתלם כלכלית.
זה משתלם כי לא כולם פדו את זה, ולכן זה
משתלם במדינה. לא, זה משתלם כלכלית לכולם. מה? כן, כן, כן. כי תלך לתאילנד, תראה את כל האזורים שהיה צונאמי. הכל חדש. תשתיות. זה נותן המון עבודה להמון אנשים. יש גם תקציבים שמגיעים, פיצויים, כל דברים כאלה, ותקציבים ותשתיות וזה. והפוך על הפוך. ככה זה... אזור מוקם מלחמה זה אזור שיש בו אחרי זה אחוזי צמיחה גבוהים. טוב, הכל פנים. עד כאן דיברנו על יוסף. בואו נחזור לדניאל שלנו. אומר דניאל, הגענו לפרק ב', בואו נראה, נתחיל מפרק ב', פסוק כ"ט. דניאל מגיע לפני נבוכדנצר, אומר לו בערך, אולי נתחיל, סליחה, מפסוק כ"ה, אומר לו בערך את הפסוקים שאומר יוסף, עדן אריוך בהתבהלה, הנע לדניאל קדם מלכה. אני קורא בפרק ב' פסוק כ"ה, תעקבו אחרי, אני קורא ומתרגם סימולטנית, כן, גם עם שפת הסימנים, מי שרוצה, עדן, אחר כך אריוך, אריוך, אתם זוכרים מזה? אריוך זה שר הטבחים של נבוכדנצר, שר הטבחים זה לא השר שעושה את המטבח, זה השר שטובח. זה שר הטבחים, כן? רק בשביל המינוח המדויק.
משונה לאשר בצלב או במשרד, כן? משונה?
כן, כן. לא, שם אין... שם שר הטבחים? אי אפשר לדעת.
מה?
גם שם.
רש"י אומר שוחט הבהמות. זה טעות?
אני אגיד טעות.
לא, זה כאילו שתי...
כאן זה שר הטבחים, זה הכוונה. וכן אמר לי, הנעה לדניאל קדמלכה, הביא לדניאל לפני המלך. תחשבו על יוסף, שבבת אחת מעיפים אותו מבור לזה ואיזה... וכן אמר לי, אמר למלך, דישכחת גבר מבני גלות עד יהוד, יש אדם מבני הגלות של היהודים, דפישרה למלכה יהודה, שהולך להודיע את פשר החלום למלך. ענה מלכה ואמר לדניאל, דשמי בלצ'צר, זה השם הלועזי של דניאל, כן? האיתך כהל להודעתוני חלמה דחזית ופשרי, אתה יכול, אתה יכול להודיע לי את החלום, וואי, איזה גבר, איזה כן, זה, זה. מנפח אותו, כן? ענה דניאל קדם מלכה ואמר, רזה די מלכה שאל, מה שאתה מבקש לדעת, לא חכימין, אשפין, חרטומין, גזרין, יחלין להחוויה למלכה. אף אחד לא יכול להגיד לך, אף בן אדם לא יכול להגיד לך מה שאתה מבקש. ברם, אבל, אולם, איתי, 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 אלה בשמיה גלה רזין, יש לי אלוהים בשמיים שמגלה סודות, והודע למלכה נבוכדנצר, מד אלהה, והוא יודיע למלך מה שמעתי להיות, באחרית יומיה, חלמך וחזבי רשך על משכבך דנאו. אז הוא בעצם אומר, דניאל, זה לא אני. אלוהים יענה את שלום פרעה. ממש כמו יוסף. עכשיו, זה נראה לנו כל כך obvious, כל כך מובן, אבל זה ממש לא מובן להגיד, זה לא אני, זה... כן? לפעמים יש לי תחביב, אני מקשיב לכל מיני רעיונות של פוליטיקאים ברדיו, לפעמים בדרך, ואני לא מקשיב לרעיון, אני רק סופר את כמה פעמים אומרים את המילה אני. אתה מגיע לעשרות פעמים בשיחה אחת. ולפעמים גם שלוש פעמים, תראה, אני אגיד לך שבעצם אני, המילה אני, היא כאילו,
זה התשובה.
אני, אומרים שמה, אומרים ביידיש, שבעל גאווה, בעל גאווה, סביחה ביידיש, בעל גאווה כתוב איזה מקום מתגלגל בדבורה. למה? מתגלגל בדבורה. למה? כי קורן אומר, יחבין, 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 יחבין זה כמו ב-IM באנגלית. בין זה דבורה ביידיש. יחבין, יחבין, אתה תהיה בסוף דבורה. אז, דניאל, לא אני. אנט מלכה, עכשיו הוא פותר לו, עכשיו הוא מספר לו את החלום. אנט מלכה, רעיונך על משכבך סליקו, המחשבות שלך יטרידו אותך בלילה. מה די להווה אחרי דנה? מה יהיה אחריך? וגלה רזיה הודעך מה די להווה. וגילו לך את הסוד, מה יהיה אחריך? ואנה, שוב חוזר דניאל ואומר, לא בחוכמה דאיתי בי מן כל חייה, לא מחוכמה שיש בי, רזה דנה גלילי. להן על דברת דיפישר למלכה יהודיון ורעיוני לי ובך תנדה. כן, לא מחוכמתי, אלא הקדוש ברוך הוא גילה לי. פותר דניאל את החלום. אנט מלכה, חזה הוויית, ראית, ועלו צלם חד סגי. ראית פסל גדול מאוד. צלם זה פסל, סגי זה גדול. צלמה דיקן רב, צלם שיש לו בסיס רחב. וזיווי יתיר, יש לו אור גדול. כאם לקבלך עומד לפניך, ורווה דחיל, והוא מפחיד מאוד. דחיל זה מפחיד, רווה זה הרבה. כן? הוא צלמה, הצלם הזה, ראשי דידהב טב, הראש שלו עשוי מזהב טוב, חדוהוי ודרעוהוי דכסף, החזה והזרועות עשוי עם כסף, מעוהוי וירחתה דנחש. המעיים והירקתיים עשויים נחושת, לא נחש, נחושת. שקוהוי דיפרזל, השוקיים מברזל, רגלוהוי, הרגליים, מנהון דיפרזל ומנהון דכסף, חלק מברזל וחלק מחרס. חזה הוויית עד התגזרת אבן דילו וידיים, ראית את הצלם הזה, עד שבאה אבן, אבן גדולה, שלא מחזיקים אותה בידיים, כמו סלע, ומחת לצלמה על רגלוי, ושברה את הצלם ברגליו, הם רגלי הברזל והחרס, דיפרזלה וחספה, והדקת הימון, ושברה את זה היטב. בעדין דקו ככה, אחר כך היא המשיכה לשבור בבת אחת, היא גם את הברזל, גם את החספה, גם את הנחשה, גם את הנחושת, גם את הקספה וגם את הזהב. שוברת את כל הפסל, מלמטה עד למעלה. והווה כעור מן אידרי קיאט, כן, הפסל הזה נשבר לגמרי, והוא נשא הימון רוחה, נשאה את כל השברים הרוח, וכל אתר לא השתקח לאון, לא נשאר שום זכר לצלם הזה. ואבנה והאבן שמחתה את הצלם, למחת לצלמה, הוות לתור רב ומלאת כל הר. אני איתה להר גדול, שמילא את כל הארץ, דנה חלמה. זה החלום. ופישר נאמר קדמה. קודם כל דניאל גילה את החלום לנבוכדנצר, מה הוא חלם. הזכרנו שבפעם שעברה, שהסיבה שנבוכדנצר שוכח את החלום, זה ביטוי של ריחוק. מכיוון שנבוכדנצר עצמו הוא טיפוס די נאלח, כן, אדם רוצח בקנה מידה עולמי, אז אין אפשרות שתתגלה עליו באופן ישיר איזושהי הנהגה אלוקית, למרות שהוא באמת המנהיג, הוא עבדי, כמו שראינו בירמיהו. טוב, עכשיו הפתרון. אנט מלכה, עוד לפני הפתרון. הכותרת לחלום הזה, זה שאתה הולך לישון מוטרד. נבוכדנצר מוטרד. כן? רעיונך על משכבך סליקו. ממה הוא מוטרד? הוא מוטרד ממה שכל אימפרטור בהיסטוריה היה מוטרד. מה יהיה אחריי? מה? הפחד ליפול והפחד מה יהיה אחריי? כן, מה? לאן זה הולך? מכיוון שאימפריה זה דבר כל כך אדיר ממדים, כל כך עצום, וגם כל כך בנוי על, על האימפרטור בעצמו. אתם מבינים שאלכסנדר מוקדון זה אלכסנדר מוקדון. ואין תחליף לאלכסנדר מוקדון. אין חיקוי לאלכסנדר מוקדון. הוא אלכסנדר מוקדון, הוא אלכסנדר גדול. מי יבוא אחריו? זה מטריד מאוד. אני עובד, עמל, כובש מדינות, ארצות וכו'. מה יהיה אחריי? דרך אגב, לא רק מלכים גויים היו מוטרדים בזה, אלא גם המלך, אני לא אשתמש כמובן במילה אימפרטור כלפי אחד מלכי בית דוד, אבל גם המלך הגדול ביותר שהיה לעם ישראל, שבתקופתו ממלכת ישראל ודאי הייתה אימפריה אזורית ואולי גם עולמית, שלמה המלך מאוד מאוד מוטרד מה יהיה אחריו. הוא כותב על זה ספר שלם, איזה ספר? איך כתוב בקהלת? בואו נקרא כאן כמה פסוקים בקהלת. למה? תכף נראה מה. אומר שלמה המלך, אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים, נתתי את ליבי לדרוש, לתור בחוכמה, כל אשר נעשה תחת השמיים, וכו' וכו', ראיתי את כל המעשים, תתתם, דיברתי אני עם ליבו לאמור, הנה הגדלתי, הוספתי חוכמה על כל אשר היה לפני לירושלים, ליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, קיצור, למדתי, עשיתי, תרתי בליבי, עשיתי לי גנות, פרדסים, עצים, בריכות מים, להשקות המייר, צומח, קניתי עבדים, שפחות ובני בית, היה לי גם מקנה בקר וצון הרבה, היה לי מכל שלפני בירושלים, כנסתי לי כסף, זהב, סגולת מלכים, מדינות, עשיתי לי שרים ושרות, תענוגות בני אדם, גדלתי ואוספתי מכל שהיה לפני בירושלים, אף חוכמתי עמדה לי. כל אשר שאלו עיניי לא יצלתי מהם. כי היה לי בי שמח מכל המלים, זה החלקי בכל המלים. איי, מלך אדיר. ופניתי אני בכל מעשיי, שעשו ידיי, ובעמל שעמלתי לעשות, והנה הכל הבל ורות רוח, ואין יתרון תחת השמש. למה? אתה מעצמה. תשובה, ופניתי אני לראות חוכמה ועלות ושכלות, כי מה האדם שיבוא אחריי, אחרי המלך, את אשר כבר עשו? מי יבוא אחריי? הוא ממשיך כאן ואומר, וסניתי את כל המליה שאני אמל תחת השמש, שאני חנו לאדם שיהיה אחריי. מי יודע, חכם יהיה או שחל, וישלוט בכל המליה שעמלתי ושחכמתי תחת השמש, גם זה הבל. וסבותי אני לייאש את ליבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש.
זה לא סופר של
העמל? למה? לא, העמל הבלים זה כאילו המסקנה שהוא הגיע אליה אחרי התהליך הזה. עבד, 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 בסוף אומר, אני עובד, מי יודע מה היה? ואנחנו גם יודעים שבאמת מי שהיה אחריו, הרס את הכל. רחבעם, פילג את הממלכה, לא הצליח ל... נכון, זה גם בני אדם. אבל, אתה מכיר את הבדיחה, אומרים בדיחה, כן? ש... לא נציין פה את זה, אבל נגיד, מה ההבדל בין סוגי הניחומים השונים, כן? אצל הספרדים מנחמים, מן השמיים תנוחמו, ואצל האשכנזים, המקום מנחם אתכם. זה האשכנזים, בדרך כלל יש ירושה, יש קצת נכסים, המקום מנחם אתכם, מה זה? אצל הספרדים, זה דרוויש, נשאר, מן השמיים תנוחמו, אין שום דבר. מה כבר אדם עשיר אחריו, שזה בסדר, אתה יודע, נשארת אחריך, מה, כמה קצת, בסדר? באמת לא כדאי להשאיר הרבה, כי אחרי זה ילדים רבים, עדיף לתת שאדם חי, יחלק את רכושו ויהיה מבסוט. אבל שזה מלך, כל חייך השקעת בלהיות אימפריה, ונלחמת, אתה אומר לך, מה יהיה מזה אחרי זה? מי ייקח את זה? לאן זה הולך? אז בפעם שעברה הבאנו דוגמה את אסד, זה לא הדוגמה היחידה, כן, הרבה מאוד, או שהמלך הוא אחוז, האימפרטור, אחוז חרדה, כל רגע מהמרידות של העולים עם רודו, כמו סטלין, ואז כל מי שציפה מרים את הראש, הוא מוריד לו אותו ורוצח מיליונים. או שהוא אומר, לא יודע מה יהיה אחרי, זה מטריד מאוד מאוד את נבוכדנצר, כי הזכרנו את זה, נבוכדנצר הוא האימפרטור הראשון. לפניו לא היו. הוא היחיד ששולט באמת בכל המרחב. אני... אתה טיפה לומד על, על אימפריה, זה באמת דבר, אז הוא נגיד צבא ארצות הברית. אתם יודעים שארצות הברית יש לה 4 צבאות נפרדים. פשוט צבאות נפרדים. כל צבא הוא צבא נפרד לגמרי. לרמטכ"ל שלהם קוראים ראש המטות המשולבים, הוא כאילו מסנכרן בין הצבא האטלנטי, לצבא הפסיפי, לצבא של המידל איסט, לצבא של הזה. כל, זה, זה, כל אחד יש לו מפקד זרוע ויש לו חיל אוויר משלו, הכל, תחשוב, זה מדינה לוקחת על עצמה, להיות אחרית על כל העולם. לפחות בתיאוריה היא רוצה שיהיה לקוח צבאי להגיע לכל מקום בעולם ולהתערב בו. מה צריך להחזיק? איזה, מי יבוא אחריי? מי, זה דבר אדיר. אז נבוכדנצר מאוד מאוד מוטרד. מה יהיה אחר? זה מטריד אותו. אומר לו דניאל, אתה ראית את הפסל הזה שתיארנו וכעת הפתרון. בוא נקרא את הפתרון. אומר דניאל, פסוק למד זיים. אנט מלכה מלך מלכיה דאלה השמיה מלכותה חיסנה ותוקפה ויקרה יאהב לך. אתה המלך, אז מלך מלכי המלכים, אלוהי השמיים, נתן לך מלכות, חוסן וכבוד. ובכל דידרין בני אנשה חבת ברה ועוף שמיה יאהב בידך. בכל מקום שגרים בני אדם, חיות השדה ועוף השמיים מסורים לידך. אמרנו, אין חובה לפרש את זה באיזה אופן מיסטי שנבוכדנצר עשה ככה וכל הנשרים באו לרגליו, אלא נמסרה לו גם העוצמה הכלכלית. העוצמה הכלכלית של האנושות הייתה אצלו ביד. הפיתוחים המדעיים של אותה תקופה, השליטה במשאבי הטבע, הניצול שלהם, עצים, אנרגיה וכו', אצלו. אחד ההסברים המעניינים, למה היטלר הפסיד במבצע ברברוסה, יוני 1942, מפתח מבצע ברברוסה, הוורמאכט דוהר בבליצים שלו, בליצקריג לכיוון מוסקבה, ואמור להגיע לשם, והצבא האדום נסוג. נפילה אחרי נפילה. אחת הסיבות שהיטלר הפסיד זה החמדנות שלו. כי במקום לרוץ עד מוסקבה ולכבוש אותה, הוא היה לא רחוק משם, הוא החליט באמצע, ראה שלוש לו כזה בקלות, הוא עצר, לא סתם נגרד, הוא עצר באמצע ולקח, פנה למעלה לכיוון הקווקז, לאזור מרבצי הנפט והגז, באזור סיביר, גז ופחם, שדות גז ענקיים של רוסיה, הוא רצה אותם בשביל המאמץ המלחמתי שלו, היה צריך אותם, ואמר, אני לוקח את מוסקבה גם ככה, אז חבל, בואו נספיק גם את זה. עד שהוא עלה למעלה, הם הספיקו כבר לארגן עוד דיוויזיות, הטילו עוד ועוד דיוויזיות לשדה המערכה, ובסופו של דבר שהוא כבר בא ללחם במוסקבה, הצטרף גם גנרל חורף למערכה, והכל נתקע וכו' וכו'. עכשיו כבר היסטוריה. אז אני אומר, המאמץ הכלכלי הזה, השלטון, מי שולט על הברז הכלכלי, זה כמובן גם כן ביטוי להאם אתה מעצמה או לא. ובטרח, אחריך, תקום מלכות אחרת, ארע מנך, מלכות ארץ אחרת, כי שולטת על הארץ ממך, ומלכות שלישית, תליטה אחרי דנחשה מנחושת, דתשלוט בכל ארה. ומלכות רביעה תהיה ותקיפה כפרזלה, המלכות הרביעית תהיה תקיפה כמו ברזל, כל כבל דפרזלה מהדק וחשל קולה, וכפרזלה דמראה כל אילין תדיק ותרוע. המלכות הרביעית תהיה תקיפה, כמו שהברזל הוא, 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 הוא שובר ופורץ כל דבר, וכמו הברזל יתראה את כל, את כל המציאות ותשבור אותה. ודחזיתה רגליה ואצבעתה מינון חשף דפחר מינון ברזל, מה שראית את הרגליים והאצבעות מחרס ומברזל, מלכו פליגה תהבה, המלכות אותי תהיה מלכות מפולגת, תתפלג מתישהו, ומניץ בית הדפרזלה להבה בה, יהיה בה חלקים ברזל, כל כיוול דחזיתי פרזלה מערב בחשף תינה, יהיה בה גם ברזל וגם חרס. ואצבעת רגלי, אצבעות הרגליים מהון ברזל, חלק מהם יהיו ברזל, חלק חשף, מן קצת מלכות התהבת תקיפה ומיני תהבת בירה. היא תהיה מלכות תקיפה מהמלכויות הקודמות לה, אבל היא גם תישבר. היא גם תישבר. דחזיית פרזל המערב וחספטינה, מה שראית ברזל מערב בחרס, מתערבין להון בזרע אנשה, זה תהיה מלכות שיש שם איזה ערבוב של זרע אנשים, לא מלכות אותנטית אחת, אלא מעורבבת מהרבה מאוד אנשים, כביכול, מלכות של מהגרים, רומז לכם, לא להב, לא להב ונדב כנדנה עם דנה, לא דבוקים באמת אחד עם השני, אלא נגיד, סתם אני זורק, 51 מדינות, שלכל אחת יש להם את החוק שלה, והן מאורגנות ביניהם באיזושהי פדרציה, באיזה שלטון פדרלי כזה, אבל הם לא באמת מחוברים אחד לשני. ת, אתם יודעים שבארצות הברית יש מדינה ליד מדינה, באחת מוצאים להורג, בשנייה לא מוצאים להורג. הבדלים דרמטיים. לא רק הבדלים של חוקי תנועה. בזאת מוצאים, על אותה עבירה, פה ירגו אותך, פה לא ירגו אותך. באותה מדינה. נורס קרוליינה, סאות קרוליינה. יכול להיות פה ככה ופה ככה. וביומיון דמלכין אינון, ביום המלכים האלו, יקים אלה שמיה, יקים אלה שמיים, מלכות דלעלמין לא תתחבל, מלכות שלעולם לא תתפסק, ומלכותה לעם אחר לא תשתבק, ומלכותה לא תינתן למישהי אחרת, תדיק ותסף כל אילי מלכבתה, היא תשבור את כל המלכויות הקודמות, והיא תקום לעולמים. כל קבל דחזיתי דמיתורה, מה שראית שמההר נגזרת אבן, דילו בידיים, והדיקת פרזל הנחשה, וחספה וכספה בדעה, והיא תשבור את הברזל, הנחושת, החרס, הכסף, הזהב, אלוה, אלה רב הודע למלכה מדילאבה, הרדנה ויציב חלמה ומאבן פשר. כן, זה פשר החלום. מיד ננסה לבאר אותו, רק בואו נראה את התגובה של נבוכדנצר, היא חשובה כאן. בעדן, אחרי זה, מלכה נבוכדנצר נפל עלינו פה, היא נפל על פניו, ולדניאל סגיד, כאילו, השתחווה לדניאל, ומנחה וניחוחין, אמר לנסחה לה, כמו ניסה לעשות אותו עבודה זרה, כביכול. ענה מלכה לדניאל ואמר, מנקשות אלוהיכן, אלוהיכם ולא אמת, הוא אלוהי האלוהין, ומרה המלאכין, וגלה רזין, דיחלט למגלה רז ודנה, אלוהים שלכם מגלה סודות, ואז הדין מלכה לדניאל רבי, המלך קידם את דניאל, עשה אותו רבי, עשה אותו שליט, ומתנן רב רבן סגי אני אהב לי, נתן לו הרבה מתנות, והשלטה על כל מדינת בבל, ורב סגיני על כל חכמי בבל, הפך אותו לשליט מדינת בבל, ואחראי על כל חכמי בבל. ודניאל, כן, אתה בדרך כלל ממנה יועץ אחד יהודי, אז מה הוא עושה דבר ראשון? מביא איתו עוד כמה יהודים איתו, כן, שזה? ודניאל בא מן מלכה, ביקש מהמלך, ומני על עבידי די מדינת בבל, שדרך, מישלח ועבד נגו, ודניאל ביטרה המלכה. ביקש למנות גם את חנינה משל ועזריה, אלו הם שדרך, מישלח ועבד נגו, גם הם ככה וזה, וזה המצב. יפה. מה הפתרון? ארבע מלכויות. אותנו במיוחד מעניינת המלכות השלישית, יוון. ארבע מלכויות, כמעט בכל מדרשי חז"ל, אנחנו מדברים על בבל, פרס ומדי, יוון, והמלכות הרביעית. המלכות הרביעית שהיא לא מסומנת, חלק קוראים לה אדום, אבל יותר בחז"ל זה המלכות הרביעית, ואנחנו נדבר עליה, נרחיב עליה בעזרת השם בהמשך, אבל היא לא מסומנת דווקא באומה ספציפית, אלא היא מתוארת כמלכות הרביעית, רוצה לומר שכל פעם מישהו אחר נושא את הדגל, היא עוברת מאומה לאומה לאומה לאומה, היא איזה מין אידאה, אג'נדה, שכל פעם אומה אחרת נושאת אותה, אבל היא המלכות הארוכה מכולה. המלכות הראשונה זה בבל, וזה ראש הזהב. עכשיו, עוד תשימו לב עוד דבר אחד, בחלום מתוארות המלכויות בצורה פחות או יותר שווה. ראש זהב, חזה וזרועות כסף, מעיים נחושת, רגליים ברזל. כן? ויש פה, שתי תנועות, יש פה גם סוג המתכת וגם המיקום בצלם, המיקום על הצלם. בפתרון, המלכות השנייה כמעט לא מוזכרת. הוא אומר, אתה תהיה מלך ואחריך תהיה עוד מלכות והוא מיד עובר למלכות השלישית. צריך להבין למה. אנחנו אומרים, ארבעת המלכויות הם בבל, פרס ומדי, יוון והמלכות הרביעית. בבל זה ראש הזהב. למה ראש זהב? כי זו באמת אימפריה. כלומר, יש כאן משהו, יש פה חידוש. וזהב, הערך שלו הוא עצמי. כמו המשנה במסכת בבא מציעא בפרק רביעי, הזהב קונה את הכסף, הכסף אינו קונה את הזהב. מי שיש לו זהב, הוא לא צריך להשיג עוד משהו חוץ מהזהב. זה העניין. זה לא פוטנציאל קנייה. הזהב עצמו הוא הערך העצמי. פעם, לפני עידן התלגים, מדינה, איך היה נקרא השווי הכלכלי שלה? היה לה במרטפים מטילי זהב. ולפי המטילי זהב, זה כאילו היה, לפי זה יכלה להנפיק כסף. היום כבר אין מטילי זהב, כי הרי כל היום זה ידע ותלגים וכל דברים כאלה, אבל עד לא מזמן, עד כמה... כן, היה מטילי זהב, וזה כאילו היה שווי ה... זה השווי, על זה אתה יכול... נבוכדנצר הוא אימפריה אמיתית. אמיתית. יש ראש, יש אימפרטור, יש עוצמה אדירה, כוח אדיר שמרוכז אצל מנהיג אחד, ומכוחו הכל קורה. אומר לו דניאל, אחריך תקום מלכות שהיא זרועות והיא כסף. מה הפירוש? זאת תהיה מלכות שההדדיות תהיה מושלת בה. זרועות, הרי אף אחד לא יותר גבוה מהשנייה, הן שוות. כל אחד אפילו גם עוזרת לשנייה, והמתכת היא מתכת מכסף, כסף בכל מקום מבטא את ה, את ה, את המסחר, את הקחתן. פשוט, יש לי כסף, אז אני יכול עם זה לקנות, לרכוש, למכור. זה האפיון של מלכות פרס שבא אחרי נבוכדנצר, שכשאתה משווה את מלכות פרס למלכות נבוכדנצר, והייתה מי שהשוותה, מי הייתה? ושתי, ביתו של נבוכדנצר, נשואה לאחשוורוש, והיא בזה לו, היא בזה לו, היא בזה לו מעומק, אומר, אתה מלך, אתה כלום, אתה כלום, אבא שלי היה מלך, אתה כלום, אתה סתם סייס. במילים אחרות, נבוכדנצר היה אימפרטור, אחשוורוש היה פוליטיקאי, שניצל את הקונסטלציה הפוליטית שנוצרה כדי לתפוס את השלטון, אבל אין לאחשוורוש את הכוח, אין לו כוח באמת לשלוט, אין לו את העוצמה הפנימית. אז מה הוא עושה? מייסד מלכות כסף. מלכות כזאת שבה לא יהיה מרידה, בוא נאמר ככה, אצל נבוכדנצר אף אחד לא מרד, כי מי שמרד, פשוט הוא גמר אותו. הוא נחת עליו עם כל הכוח וביער אותו מהעולם. אחשוורוש אומר, אני אין לי כוח, אני לא מלך, אין לי עוצמות כאלו. אני, אצלי אף אחד לא ימרוד, כי לאף אחד לא תהיה סיבה למרוד. מה אתה רוצה? תקבל. חופש דת, תקבל חופש דת. שפה, תקבל שפה. כן, משתה, תקבל משתה. כוכב נולד, מלכה, יכולה להיות אפילו מהכי פושטים, מצוין, תקבל מלכה. זה דבר מדהים, הרי הוא פותח את האפשרות למלכה לכל הזה, אם תבוא לאיזה אחת פושטית, היא הנותנת, עד רבה, שתבוא אחת פושטית, מצוין לי. ולכן אחשוורוש שותף פעולה עם זה שאסתר לא מגדת עמה ומולדתה, כדי שכל אחד יחשב שהיא משלו, משרת את האינטרסים שלו. הוא מלך חלש. ולכן זה כסף וזרועות. כן? זרועות, הן מבטאות, אין כאן איזה עליונות, ראש על פני, אין פה איזה עליונות, יש פה איזה משהו שהוא הדדי, והמתכת של הכסף לא מבטאת איזה משהו עצמי, אלא היכולת שלי להסתחר, כך ותן, ועשרת אלפים כיכר כסף, אשכול על ידי עושה המלאכה. אז קח את הכסף, תן לי את היהודים, אחרי זה קח את הטבעה, הכל זה מסחר, מגילת אסתר היא מסחר הגדולה, והחשוורוש הוא פוליטיקאי, הוא לא מלך, הוא מלך גרוע. הגמרא אומרת, מלך טיפש, בתור מלך הוא מלך גרוע, הוא אימפולסיבי, רוצים להרוג אותו כל הזמן, כמעט הרגו אותו פעמיים, שני שומרי ראש שלו, איזה מין דבר, זה צנבו חדץ, הדבר כזה היה קורה, זה היה תופן. גם החשוורוש, אחרי שהם מנסים להרוג אותו בקטן ותרש, הוא הורג רק את שניהם. איזה מין דבר זה? אתם מכירים אימפרטור שהורג רק שניים? מאיפה הם? תרסיים? כל התרסיים לסיביר, הורגים את כולם, מה זה הדבר הזה? זה ככה, עובד אימפרטור. החשוורוש הורג, מלך חלש. מלך חלש על פוליטיקאי מופלא, כי הוא אומן האיזונים. כל נגילת אסתר, השלטון הפרסי, הוא כל הזמן דואג לאזן. הוא מגדל את המן, אחרי זה מגדל את מרדכי, אחרי זה מסכסך אותם אחד בשני, אחרי זה, הוא אומר, אלה, הוא יריב עם זה, ככה המדרש אומר. אחשוורוש אומר, מרדכי רוצה לבנות בית המקדש. המן רוצה לא לבנות, מה אני אעשה? יריבו אחד עם השני ויעזבו אותי בשקט. מסכסך אותם אחד, וככה אלו יאזנו את אלו. פוליטיקאי מאוד מאוד מחודד, מאוד משופשף. בזמנו למדנו מגילת אסתר וראינו איך אחשוורוש ידע בדיוק ברגע הזה ש... אפשר עוד כוס מים בבקשה? אני ככה, אני רואה שאני מתלהב היום. תודה, מחילה שאני מטריח אותך. יש שם קטע במגילת אסתר שהמן מגיע. המן מגיע למשתה השני. והוא אומר, ואז אסתר אומרת לאחשוורוש, המן הרע הזה, ואז המלך יצא מחמתו, מה אתה יוצא? למה הוא יוצא? הוא יוצא לעשות חשבון. עם מי ללכת? עם אסתר ולהרוג את המן, או עם המן ולהרוג את אסתר? כאילו, פוליטיקה, איפה, לאן זה נוטה? לאן הקו נוטה? כן? ברוך תהיה. אז חרבונה עוזר לו, חרבונה אומר לו, תשמע, המן כבר תכנן בעצם לקחת איתך את אסתר, לקחת את אסתר ולמרוד בך, ולהרוג את מרדכי. ואז הוא כאילו, הוא מבין שעכשיו יותר נכון לבחור בצד של, אין כאן שום בחירה ערכית או אידיאלית, יש כאן בחירה פוליטית נטו. פתאום, מרגע אחד, המן מסכן אותו יותר מדי. המן עשה עץ לי לשאול אותי, לתלות את מרדכי על המלך, כלומר הוא כבר מנהל פה מדיניות עצמאית, הוא נופל על המיטה של המלכה, הוא מנסה ללחוץ את הברית נגדי. יש רגליים עם זה שאסתר תכננה במשתה הזה, טוב, זה לא שהוא מילת אסתר, אבל רק תבינו את זה, שהיא תכננה להתאבד. זה היה התכנון שלה. כלומר, היא תכננה להזמין את אחשוורוש אל המשתה עם המן, כדי שהחשברוש יחשוב שהיא והמן קורטים נגדו ברית, ויהרוג אותו ואותה. לכן היא אומרת למרדכי, כאשר עבדתי, עבדתי. אני הולכת למשימת התאבדות, אני הולכת לגרום לחשברוש לחשוב שאני והמן הולכים למרוד בו, כי אני מזמינה אותו פעמיים למשתה בלי שהוא יבין מה זה. לא צריך להיות יותר מדי גאון כדי לחשוב, בונה, הוא מורד ביחד, הוא מאחורי הגב. מורד ביחד איתה, והיא גם לא אמרה לי מאיזה אומה, אולי היא מאומה מהאומה שלו, והוא יהרוג אותי ואותו. והוא אומר, אסתר, תמות נפשי עם פלישתים, העיקר שהמן ימות. בסוף, מסתדר בשנייה האחרונה שהוא אסתר נשארת בחיים. נחזור לעניינים שלנו. אז זה מלכות פרס, ולכן בפתרון הוא כמעט לא מקדיש להם, מקדיש להם פסוקים, דניאל, כי זה מלכות יחסית נבוזה. זה לא סדרי גודל של נבוכדנצר, זה לא מדובר, זה מין קונסטלציה פוליטית. בבל קרסה כלפי פנים, אחשוורוש איכשהו השתלט על העניינים, הוא היה זכה לאיזה מין קואליציה כזאת. המלכות הבאה מעניינת אותנו מאוד. זו מלכות יוון, המתכת היא נחושת, האיברים בצלם מעיים וירחיים. מה רוצה דניאל להגיד לנו בזה? למה משמשת הנחושת? קודם כל, אפילו מהשם, נחש, אתה כבר יכול להירתע. אבל למה משמשת הנחושת בתנך? תשובה? תשובה? וגם זה מה שאתה אמרת כרגע, זה תשובה? זה משמש לחיקוי. לחיקוי של מה? של זהב. לדוגמה, רחבעם עולה עליו פרעה נכרו מלך מצרים, לוקח את כל מגיני הזהב. פדיח המלך בלי מגיני זהב, מה עושים במסדר? הולך רחבעם, עושה מגיני נחושת, כשאתה עושה את המסדר בשעת אחר הצהריים, השמש מכה במגיני הנחושת, מרחוק זה נראה כמו זהב. זה נראה מבריק. כשאתה רוצה לזייף משהו שאין לך אותו באמת, אתה משתמש בנחושת. מה יש במלכות יוון? חוכמה. יש בה חוכמה, בלי ספק. יש בה תבונה. התחלה של התבונה המדעית. אבל חז"ל, בעקבות הפסוקים הללו, ובעקבות עוד שני מדרשים שאני מיד אזכיר לכם, שמים את הדגש במלכות יוון על הזיוף. על הזיוף, ומיד נגדיר מהו הזיוף. בואו רק נזכיר עוד שני מדרשים, שקשורים לארבע המלכויות. בשני מקומות, אחד בפרשת בראשית, אחד בפרשת שמיני בספר ויקרא. בספר בראשית יש לנו ככה, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. תוהו, מלכות בבל, בוהו, מלכות פרס, חושך, מלכות יוון, על פני תהום, מלכות הרביעית, שאין לה תהום ואין לה קצבה וכו' וכו'. טוב, אז יוון זה חושך, מאוד מוזר. למה יוון זה חושך? הרי יוון זה אור דווקא, אם נכון, הביאו את המדע. עוד הברגה קטנה, ברית בין הבתרים. שוב פעם מדרש חז"ל, שאברהם נופל, והנה אימה, חשיכה גדולה נופלת עליו. אימה, מלכות בבל, חשיכה מלכות פרס, גדולה מלכות יוון, נופלת עליו, זה מלכות הרביעית שנופלת עליך ואתה לא יוצא ממנה. מה ההבדל בין חושך לחושך גדול? אותו דבר. תשובה, חושך זה חושך. יוון זה חושך. חושך גדול, חשיכה גדולה זה בעצם חושך שמסתיר את האור. מה יכול להסתיר את האור? אור. רק אור מסתיר אור. יוון מסתירה את האור. יוון טוענת שהיא האור. שהיא באמת האור האמיתי. היא התבונה, היא המדע, היא האסתטיקה, היא הגוף, וכו' וכו'. הלאה, עוד מדרש. בפרשת שמיני יש רשימת בעלי חיים שמותר ואסור לאכול. שם פסוק. את הגמל, ואת הארנבת, ואת השפן, ואת החזיר, לא, הפסוק הולך ככה, בוא נקרא אותו בזה, את ה... פרשת שמיני. לא, זה מה שאתה מדבר עכשיו זה שרצים, אני מדבר על... הנה. את השפן, זה אשר תאכלו ממעלה הגירה, את הגמל, כי מעלה גירה הוא פרסה לא איננו מפריס. את השפן, כי מעלה גירה הוא פרסה לא יפריס. את הארנבת, מעלת גירה הוא פרסה לא יפריסה. ואת החזיר, כי מפריס פרסה, ושוסע שסע, וגירה לא ייגר. זאת אומרת, יש כאן שלוש בהמות שהן מעלות גירה, ולא מפרסת פרסה, ובהמה אחת שהיא מעלת גירה, שהיא מפרסת פרסה ולא מעלה גירה. בסדר? עכשיו חזל אומרים, מיד הם רואים את זה, ואומרים, זה ארבע מלכויות. גמל זה מלכות בבל. היא מעלה גירה. יש בה גם צדדים חיוביים. יש. שפן, מלכות פרס. ארנבת, כך הם אומרים שם, זו מלכות יוון. עכשיו, בואו נקביל בין יוון לבין המלכות שבאה, חזיר, זה מלכות הרביעית. המלכות הרביעית, קל מאוד להיזהר ממנה. קל מאוד. אמנם הוא מפריס פרסה, מושיט את הרגליים קדימה, אבל אתה מרים את הראש, אתה עכשיו רואה שהוא חזיר. אין כאן איזה. אתה יודע להיזהר. המלכות הקודמות, בסך הכל ארנבת זה דבר נחמד, ילדים מגדלים ארנבות, כן? זה כזה נראה לא נושך, לא... והיא גם מעלת גירה, יש בה גם צדדים חיוביים. כן? תמה. תמה. תיזהר. מהו הזיוף היווני? מה עומק הזיוף היווני? עומק הזיוף היווני זה שהם טוענים לחוכמה, ויש שם גם חוכמה, אבל באמת, כל החוכמה היא בשירות התאווה. זה נחושת עם מעין וירחיים. אם החוכמה מטרתה הייתה לרומם את האדם, להעלות אותו, לתקן אותו, להפוך אותו לאדם מוסרי יותר, מצוין, עד רבה, חוכמה בגויים תאמין. אבל בסוף, המטרה של התרבות ההלניסטית, זה להשתמש בכל החוכמה ובכל העוצמה, כדי להגדיל את התאוות. מזכיר לכם משהו? גם היום יש תנועה כזאת. כלומר, זה מילא לפעמים, אתה יודע, היו עומד קודם, היו על נבוכדנצר כתוב שהיה אוכל בעלי חיים ככה, תופס אתם אוכל אותם מהזה. בסדר, זה רוצחים, תאוותנים. אבל אצל יוון, זה כבר נהיה מסודר. פעם אנשים היו רוצים להרוג מישהו, פשוט תופסים ורוצחים אותו, אבל ידעת הוא רוצח. יוון אמרה, למה? בואו נבנה קולוסיאום כזה, ונביא קהל, ונמכור כרטיסים, ונעשה מזה ספורט. וכולם ימחאו כפיים, ואחרי זה ירדו לקפה וישתו קפה, אחרי שהוא הרג אותו ככה וככה. או עם אחד עם השני, או עם בעלי חיים. בואו נהפוך את זה לממוסד, את היצרים ואת התאוות שלנו. כן? פעם אדם היה רוצה, היה לו תאוות מין, אז הוא הולך לזה זונה בקצה הרחוב שם, בזה, במגיל, זה מגיל, אם מגיל, הכל, והוא מבין עם זה, הוא אחד שנפל. יוון אמרה, למה ככה? אמרה, חצאות, בוא נהפוך את זה לממוס, נעשה את זה יפה, נעשה את זה, עם פיתויים, מה? מה? ורובם, וכן זה הדרך. לא, הם השתמשו בחוכמה, והטענות הן טענות פילוסופיות. אנחנו מקדמים את האנושות, לכן גם יוון מאוד חרה להם שיש איזו קבוצה פרימיטיבית ביהודה שלא משתפת פעולה עם הקדמה. יש פה איזו קדמה מאוד מאוד מתקדמת וכל זה, ולא, זה, יש כאן איזה כמה פרימיטיבים שמסרבים. אבל אומר דניאל בחזונו, עוד לפני שעלתה מלכות יוון, תבוא מלכות, שתשתמש בחוכמה ותזייף אותה. ותזייף אותה, וכל החוכמה היא לא תהיה בשביל הראש, אלא היא תהיה בשביל המעיים והאגן. כלומר, מעיים, תאוות האכילה, אגן, תאוות המין. שתי התאוות החזקות ביותר, אבל הפעם, השכל בשירות התאוות הללו. מלכות מזויפת. ולכן חזל בכל המדרשים, רבי יהודה הלוי, מלכות יוון יש לה פרחים ואין לה פירות. כן? מה הכוונה פרחים ואין פירות? הם נוגעים בדבר עצמו, הם באמת נוגעים. יש פה חוכמה, יש כאן איזה אור, אבל במקום שהחוכמה תביא את האדם, את התרבות כולה לאיזושהי התרוממות, איזושהי התעלות, יציאה מהעולם הפרימיטיבי, האלילי, ואיזושהי התרוממות לעולם של תבונה ושכל, לקחת את כל החוכמה והשקעת אותה לפתח את התאוות, לרומם אותם עוד ועוד. אחד הסיפורים שמעתי מהרב עודד וולנסקי, הוא הכיר את זה מאיזה ספר, אלכסנדר מוקדון, מייסד בעצם האימפריה היוונית, איך הוא היה יוצא למלחמה עם הלוחמים שלו. אז הוא היה ערב הקרב, הוא היה נוטה את אוהלו מחוץ למחנה, מתבודד עם כתבי רבו, מורו ורבו אריסטו, מעיין ככה בכתבים, מתכנן את האסטרטגיה המלחמתית, למטה הוא היה מתחיל מסיבה ללוחמים. עם אלכוהול ועם נשים, שבויות חרב. שנייה לפני שזה היה מגיע לטמפרטורת הרתיחה למטה, ששם כל היצרים מתפרקים, הוא היה יוצא מהאוהל, עוצר את המסיבה. המשך אחרי הקרב. איזה חיות טרף, ההורמונים מסתערו, הם יודעים איך הוא מחכה להם אחרי. זה לנצל את כל התאוות בחוכמה, לנצל אותם לטובת המטרות הנמוכות והשפלות. זה מלכות יוון. המלכות הרביעית המתוארת כאן בהרחבה יותר מכולם, היא כמובן רק מהסוג המתכת, אתם יכולים להבין שהיא בעלת העוצמה הגדולה מכולם, נחושת, כסף וזהב, מתכות רכות, ברזל, מתכת קשה. נרחיב עליה בעזרת השם בפעם הבאה. עכשיו נעוץ לבית המדרש לקראת בואו של הראשון לציון, הרב בקשי דורון, נשמע אותו לקראת חנוכה.